אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם דף טס, מתחילים בדף חס עומד בייז, אומר הבאי. ראובן שמוכר הסודה לשמעון באחראיס. ראובן מכר הסודה לשמעון, ולקח אחריות שאם יבוא מישהו ויתן בעלות על אותה שדה, הרי שהוא אחראי. כמו שהולך בדרך כלל, ועושה בלחוב דראובן, אכן כך היה. בא הבלחוב המלווה שאילווה לראובן כסף, ואם כך הקרקע הייתה משובדת לו, וטרף משמעון כדין. כרי מלווה בכתב, מלווה בשטר, יכול המלווה לטרוף מן הלקוחות. דיני דאוזל ראובן ומשתוי דיני בהדי. הרי שראובן המוכר הוא זה שיכול לתבוע וללכת לדין תורה עם התורף הזה, עם המלווה. ולמוצא אומלי, אבל חויב לא יכול לומר לראובן, לאו בל דבורם דידיאת, אני אין לי איתך שום דבר, אני מכיר עכשיו את הקרקע, הקרקע הזה משובדת אליי, אם שמעון רוצה יכול ללכת איתי לדין תורה, איתך אין לי שום דבר, הקרקע שלך כבר הייתה משובדת לחוב שלי. למה הוא לא יכול לומר לכך? היות וראובן יכול לומר לבל חוב, זה אומר לי, אם אף כזמיני, אולי עוד, הרי אתה לא יכול לומר לאו בל דבורם דידיאת, כי ברגע שאתה תטרוף את הקרקע משמעון, היכן שמעון יפנה אליי, כי הרי זה הייתה מחירה באחריות. אז אם כך, בוודאי שזה האינטרסים שלי. אז תוספות כבר אומרים, אפילו שמה שטוענים לראובן, טוענים לשמעון גם כן, בכל מקום יש נפקי מינס, למשל אם ראובן יש לו עוד ראיות מה שאין לשמעון וכדומה. והיא כדא אומרי, אפילו שלא באחריות, נאמר, אפילו אם הייתה המחירה שלו באחריות, כלומר, ראובן לא לקח אחריות, לא חתמו אחריות שאם והיה, אם ייקחו את השדה, אם מישהו אחר איתם בעלות, הרי שראובן אחראי על כך, מכל מקום יכול ראובן ללכת לדין תורה עם אותו מלווה, היות ויכול לומר לו, אכן שמעון על פי דין תורה לא יכול לתבוע אותי כי זו הייתה המחירה ללא אחריות, אבל לא הניח לי לתאב לשמעון תרומז עליי, אבל סוף סוף בוודאי יהיה לו תרומת עליי שמחרת לו שדה כזאת שאין לזה אחריות, שאכן קרה מה שקרה, אז בוודאי שאני לא רוצה שיהיה לי מישהו תרומז עליי, לכן אני אלך איתך לדין תורה. ואמר הבאי, ראובן שמוכר שדה לשמעון שלא באחריות, ראובן שמוכר שדה לשמעון שלא באחריות. זאת אומרת, לא לקח אחריות שהיה אביא מישהו איתן בעלות, הרי שהוא ישלם לו. ויוצאו עולה או עסיקים, יצאו, באו אנשים שטענו בעלות על אותה שדה, עד שלא יחזיק בו כל עוד שעדיין לא עשה קניין, שזה על די חזקה. יש כמה קניינים, יש כסף, יש תר, יש חזוקה. אז לא נעשה כאן שום מעשה קניין, היות ולא נתן כסף, לא עשה חזוקה, לכן יכול לחזור בו מהמקח. שמעון, אף על פי שהיה בלא אחריות, מי שהחזיק בו, אבל ברגע שכבר עשה קניין, אף על פי שבאו אנשים אחרים וטוענים שזה השדה שלהם, ואם כך ראובן לא יכול למכור לו בכלל, אין יוכל לחזור בו, מה הייתה האמת? דאום עליי, היות וראובן אומר לשמעון, חייסת הקיטרס סוברס וקיבלס. זהו זה, כמו שאומרים, קנית חתול בשק, הרי אתה קנית ללא אחריות, הסכמת לכך, אז הסכמת גם, והיה עם יקרה כזה דבר, שאף על פי כן שהמחירה תחול. שאלת גמור, מאימס אבי חזוקי, מאיזה דבר ששמעון עושה זה נקרא חזוקי? מחידה יש המצרי. ברגע שהוא מתקן את גבולות השדה, זה מה שנקרא מיינסי חזוקה, ולכן, מאותו רגע והלאה, זה כבר, זה נקרא שעשה חזוקה. תויסוס אומרים, תויסוס חולקים על רשי בו מציע, שאומר שמי שאחזיק בו אין יוכל לחזיק בו, מדובר שאפילו שלא נתן כסף, היות וקרקע נקנס בחזוקה, אז אם כך מה אכפת לחזוקה, שאר קניינים, אז תויסוס אומרים, שמדובר שעשה קניין גמור, בשטר, בחזוקה וכדומה, אבל דעתו של אדם, אפילו שעשה קניין גמור, אם יצאו עליו עוררים, שיוכל לחזור כל עוד שלא תיקן את גבולות השדה, כלומר שלא הלך לאורכה ולרוחבה של השדה, לבדוק בדיוק כמה דונם וכל התיקונים שצריך, עד אז הוא משאיר לעצמו פתח שיוכל להתחרט. ודווקא שלוי בחרס, כמובן שההוראה, זו זה דווקא כשראובן מכר את השדה ללא לקיחת אחריות, אבל באחז לא, אבל אם זה היה מכירה באחריות, אז בוודאי ששמעון יכול לחזור מהמקר אפילו אם כבר עשה חזוק. ויקדה אמרה, אפילו באחז נאמה, לא יכול לחזור אחרי שעשה חזוק. זה אומר לי, רובין יכול לומר לשמעון, אך ותירפוך והשלום לך. שמעת השמועה, זה אומר כך, זה אומר כך, יבא יהודי ותואם בעלות, בסדר. כשיבוא לבית דין, ובית דין ייתנו לו שטר כזה שיכול לטרוף ממך את השדה, אז אלא לך לדין תואר. בינתיים זה הכל דיבורים בעלמה. רב הונא אומר, מה שכתוב בפסוק, יושיב לרבי שווה כסף וכסף, ומיטב שדהו ישלם, להסתיר מה שלמדנו לאל, הכוונה, או כסף או מיטב. אם הוא משלם לו בקרקע, צריך לתת לו מיטב, ואם לא, אז כסף. איס ורב נחמן לרב הונא, יושיב לרבו שווה כסף אפילו סום, סום זה לא מיטב. אומרת הגמור, אנחנו במעסקינן בדלסלי, אין לו לא כסף, לא שדה. אז יכול לתת לו שוויות, שיהיה אפילו סום, מה שיש לו. שואלת הגמור, אי דלסלי משהו אחר, פשיטה? אומרת הגמור, לא, מה את עשה, אמרים לי, היינו, סופרים אולי, הוא יכול לומר לו, זיל טרח, זום ואיס לי כסף, לך תמכור את הסום, תביא לי קש. משמלון, שהוא יכול לתת לו את הסום. אמר רב אסא, כסופים הרי אין כקרקע, לגבי מה? למה אילחסה? אילמה לי עניין מיטב, שיכול לשלם או קרקע מיטב או כסף? אין את רב הונא, זה מה שרב הונא אמר, אז היה צריך לכתוב. וכן, אמר רב אסא, אלו זה הולך על משהו אחר. לשני אחים שחולקו, האבא נפטר, והניח לבנים קרקע וכספים. אחד מהם, שני בנים היו, אחד לקח קרקע, ואחד לקח בתמורה כספים, באותו שוויות. ובו בעל חוב, עכשיו בא הבעל חוב של האבא, כלומר, בא יהודי אחד שהוא היה המלווה של האבא. והקרקע הזאת הייתה משובדת לו, כי מטלטלים וכספים של יתומים לא הולכים למלווה. אבל הקרקע שהייתה משובדת, זה כן הולך למלווה. והוא לקח את הקרקע. אז עכשיו בא רב אז ואומר, כספים הרי אין כקרקע. כלומר, דעוז לאי, זה שממנו לקחו את הקרקע, הולך עכשיו לאח שלקח כסף ושוקל פלג בקסוף, בדי מתחלק אותו עם הכסף. למה? כי הוא טוען לו, תראה, לקחתי סיכון, הסיכון באמת התברר כמוצדק, שבא מלווה ולקח את הקרקע, עכשיו אנחנו צריכים להתחלק מחדש, כי לא, אתה בן ואני לא בן, שואל את הגמור הפשיט, על זה אנחנו לא צריכים את רב אסא? היי ברו והי לאו ברו? בוודאי שיכול לטעון ככה, מה פתאום שרק הוא צריך לשלם את החשבונות של האבא? איקדו אמרה, עד רבל אידרגיס, שזה באמת להפך, דאמר לי, האח יכול לומר לאח השני של הקרקע, אני לא נותן לך. לאוכל שוק לכסופים, נעמיגנו ולא משתלם ממנוך, אנחנו נתחלקנו, אתה לקחת הקרקע, אני כסף. כל אחד קיבל על עצמו את הסיכון המיוחד לו. אתה לקחת על עצמך את הסיכון, אם יבוא מלווה ויקח את השדה, ואני לקחתי על עצמי את הסיכום בזה שלקחתי כספים שחז וחלילה אפשר לגנוב את זה. קרקע אי אפשר לגנוב. אז עכשיו זהו זה, כל אחד אוכל את הסיכון שלו. היא לא אוכל שוק לסער, אתה לקחת קרקע, היא מתרח ולא משתלם, לא חמידה מנוע. אלו, גמור, שמה שרבס אומר, כסוף מראים כקרקע, זה הולך על הדין שני אחים שחולקו ובו בלחוי ונות לחלקו שלכת מהם. שניהם חלקו קרקע והגיע בלחוב ולקח חלק של אחד מהם לפיראון החוב בא רב אסא ואומר שהשני צריך לשלם לו חצי מהחלק שלו יכול לתת לו או קרקע או כספים שואל את הגמור הזה כבר למדנו פעם ואומר רב אסא חודזים נדית מה למדנו אחים שחולקו ובו בלחוי ונות לחלקו שלכת מהם הגיע בלחוב של האבא ולקח את של אחד מהם רב אומר באות למחלוקת, צריך להתחלק מחדש. שמואל לא אמר ויתר, זהו זה, מי שהפסיד, הפסיד. תקף הגמרא תסביר, רב אסא אמר, זה שהפסיד נוית לרביע בקרקע ורביע במורס. יכול לקחת רביע מהאח שלו, רבע מהחלק שלו, או קרקע או כסף. הגמרא מבארת. רב אסא אמר באות למחלוקת, כסובר אחים שחולקו כיורש מר. מה הכוונה? כשהם ירשו את הקרקעות של האבא, אז אפילו אחרי שכבר עשו חלוקה, עדיין נשארו בהגדרה של יורשים. ואם כך כשבא אחד ולוקח חלקו של אחד מהם, הרי שמתחדשת עוד פעם החלוקה. ושמואל אמר ויתר, כסוב האחים שחולקו לקוחס. וכלוקח שלא יבחרה אז דומה, הוא סובר שברגע שעשו את החלוקה, זה הגדרתם כאילו קנו את הקרקעות כל אחד. ואם כך, כמו שהם קונים קרקעות, הם לא חייבים שום דבר לאח השני, כך גם אחרי החלוקה, וכשבא מישהו ולקח את השדה של אחד מהם, השני לא חייב לו שום דבר, כי זה כמו לקוחות שלו באחריות. ורבע סומן נועד לרביע בקרקע ורביע במאויס, או רביע בקרקע או רבע בכסף, יכול, זה הנגזל, זאת אומרת, זה שלקחו ממנו את הקרקע יכול לבקש מאח שלו, היות והוא מסופק, האם הדין שלהם זה כיורשים, ואז כן צריך לקבל את חלקו ממש, או כלקוחס דומה, או שהוא לא צריך לקבל שום דבר, ולכן עושים פשרה, כי מומן המיטל בסוף יכול ללקוח נועד לרביע בקרקע, או שנותן לרביע במאויס. הרי זה שאומר רבס, אז רבס כבר אומר כזה דין. אז אי אפשר לומר שמה שרבס אומר כסוף מרם כקרקע, זה הולך על העניין הזה, כי זה כבר הוא אומר. אלו מאי, הרי אין כקרקע על עניין מיטב, חוזרים להתחלה, שהוא סובב באמת כמו רבונה, שכסף זה כמו מיטב הארץ. נו, היא אוכל שאלתה הגמרא, שאלה הגמרא לאל, שיהיה כתוב וכן אומר רבס, אומרת הגמרא, אין וכן אומר רבס. אומר רב זהר, הרש"י מביא עוד פשט האמת, אבל הרש"י אומר שהלשון הזה זה העיקר. אומר רב עזר, אומר רב עונה, במצווה עד שליש. צריך להוציא כסף במצווה עד שליש. מה שליש? אילא אם יש שליש בייסו, שחייב אדם לבזבז כשהוא הולך לקנות לולב, ציצית, ספר תורה, חייב להוציא שליש מה שיש לו? מכל ההון, אלא מה אתה יזרם לתלוס עם מצווה זה, לאיזה ולכולי בייסו? יצא עם כך, שאם בן אדם יש לו שלוש מצוות, לכל מצווה ייתן שליש, אז מה יישאר לו? בטח שאי אפשר לומר שזה הכוונה. אלו מרב זהר, באידור מצווה עד שליש, עד שליש במצווה עצמו. כלומר, רש"י מסביר שהוא מוצא שתי ספרי תורה, ואחד מהם יותר מהודר מהשני, יוסיף שליש על מה שהוא רוצה לתת, כדי לקחת את המהודר יותר, וזה נלמד מהמקור, זה קיילי ואנווהו, איסנוי לפונו ומצווה, עשה לחוסף, התויר נועה, לולב נועה, טליס נועה, ציציס נועה. תויר אומרים שזה הולך על האיכות של הדבר. אם הוא מוצא דבר שזה יותר יפה, איכותית, אתרוג יותר גדול עד שליש, יקנה את הגדול יותר. עד שליש הכוונה שזה יותר גדול עד שליש. בוא ערב זה שליש מלגב ושליש מלבר. האם אנחנו אומרים שליש מלגב? למשל, אם האתרוג הקטן לפי רש"י נמכר בשישה זוז, יוסיף שני דינרים, שזה נקרא שליש מלגב, שליש שבתוך הקרן, זאת אומרת שמכלל הסכום, או שליש מלבר, או שלוקחים את השישה האלו, מחלקים את זה לשניים, ומוסיפים חלק שלישי. שליש מלגב, הכוונה עוד שליש. ממה שיש לנו פה, שזה עוד שלוש. טייק. במערוב אומר משמיד הרב זהר, עד שליש משלוי, מכאן ואילך משל הקודש ברוך. עד שליש מסביר רש"י, בנאדם שהוא מוסיף שליש, אז זה משלוי. זה הכוונה שהוא לא יקבל בחזרה את השכר בעולם הזה, רק בעולם הבא. היום לסויסום ולמוך ולקר בשכר. מכאן ואילך, מה שהוא מוסיף להדר יותר משליש, זה הקודש ברוך נותן לו בעולם הזה. זה מה שנקרא, שכר מצווה באי על מלאכה, שכר הידור מצווה איקה. הנימוק היוסף אומר פירוש מאוד מעניין, מביא פירוש, שעד שליש מצווה משלוי. כשבן אדם עובד קשה על הכסף משלוי, הוא צריך להוסיף עד שליש. מכאן ואילך, להוסיף יותר, זה רק אחד כזה שהוא חי משל הקדוש ברוך הוא, כלומר שיש לו מתנת השם, שיש לו עשירות. הוא איש עשיר. אומרת המשנה, כל שחבתי בשמי רוסוי, הכשרתי אס ניסקוי. אז רש"י מביא שני פשוטים, פשט אחד, חבתי בשמי רוסוי כל דבר שהתחייבתי לשמור אותו, אז אם הוא הזיק, אז אני הכשרתי והזמנתי אותו עזק, היות ולא שמרתי יפה. לשון אחר, הכשרתי אס ניסקוי, אני צריך להכשיר ולתקן את הנזק, כלומר אני צריך לשלם. היות והתחייבתי לשמוע, אני חייב לשלם. הכשרתי במקצס ניסקוי, אם אני הזמנתי חלק מהנזק, מכל מקום אני חייב בכל הנזק. חייב בתשלום הנזקוי, הגמרא תביא אחר כך דוגמאות כאיך שכל נזקוי. נכוסים שאין בהם, עכשיו הגמרא, המשנה מביאה על אילו דברים יש חיוב תשלומים. זה רק על נכוסים שאין בהם מעילה. כלומר, אם הזקתי נכסים של הדיית לא של מעילה, אז יש חיוב תשלומים. אבל אם הזקתי נכסי הקדש, שיש בזה מעילה, כי הרי בן אדם שנהנה בשוגג מחפץ של הקדש, צריך לשלם, צריך להוסיף חומש ולהביא אושו מעילוס. אז בזה אין חיוב. היות כתוב שורי איו ולא שור של הקדש. נכוסים שהן של בני בריס, כלומר של אדם יהודי, אבל גוי אין חיוב בנזקים. נכוסים המיוחדים, דווקא נכסים כאלו שיש להם בעלים, מה שאין כן הפקר שאין להם בעלים, אם הזיקו, פטור, אין למי לשלם, הגמרא אחר כך תסביר. היא בכל מוקרים, זאת אומרת, בכל מקום המזיק איפה שהזיק חייב. חוץ מרשוס המיוחדת למזיק, שאם נכנס שורו של נזק ברשות המזיק, והשור של המזיק הזיק אותו פטור, למה? כי המזיק אומר לנזק, רק שנייה, מה השור שלך עושה ברשות שלי? ורשוס הנזק והמזיק, הגמרא אחר כך תאמר, האם זה הולך על לאל או על למטה. כשאיזיק חב המזיק, לשלם תשלום הנזק במיטב האורץ, הגמרא תסביר איך זה מסתדר פה רשוס הנזק והמזיק. תונו רבונון, כל שחבתי בשמירו סוי, הכשרתי אס נזקוי. כיצד? שור ובושו מוסרון לחרש, שויטה וקוטן, שהם לא אנשי בלי דעת. חרש הכוונה אינו שומע ואינו מדבר. והזיקו, השור אכן הזיק, הבור מישהו נפל שם והוזק. חייב לשלם, הרי שבעל הבור, בעל השור, חייב לשלם את הנזק, היות ולא צריך היה למסור את זה לאנשים כאלו שאין להם שכל. מה שאין כן באש, אם מסר אש לחרש שויט וקוטן ועלה הזיק, אין חיוב תשלומים. במה עסקינן? אילי משור כושר ובור מחוסה, אם תאמר שמדובר שהשור קשור והבור מחוסה, אז כעת לא יכולים להזיק, וכך הוא מסר עצם לחרש שויט וקוטן, וזה אתה אומר שהוא חייב לשלם, אם קרה משהו, וכמו כן במקביל, גב אש, גחלס. מסר להם לא שלהבת, רק גחלת, שכמו שהוא לא יכול להזיק, צריך ללבות אותו כדי שיזיק. וזה אתה אומר שבאש הוא כן חייב. זאת אומרת להפך, בשור ובור חייב, ובאש פטור. מה יש נאוכל ומה יש נאוכל, למה? אלו, מדובר בשור מוטה ובור מגולה. השור היה ללא קשרים, זאת אומרת לא קשרו אותו, והבור היה מגולה, וזה הוא מסר לחרש שויט וקוטן, ועל זה אותו אומר שהוא חייב. דכבוסי גבי אש, שהוא מסר להם שלבת. אז למה מה שאין כאן באש לפוטר, והוא אמר שלא כשמשווה לחזקי לא שונה, אלא שהוא מסר לגע חלס וליבה, אבל שלבת חייב, מה הייתה מדבור איזה, איך יכול להיות כזה דבר, מן אדם מוסר לחרש שויט וקוטן, חתיכת אש שלבת שיהיה פטור, למה שיהיה פטור? בוודאי הוא חייב, הוא נותן לו ממש מזיק. לא צריך לעשות שום דבר, רק לוקח את השלבת, שם בשדה של החבר שלו. אומרת הגמרא, לא אילו מדובר בשור כושר ובור מחוסה. ודכבוסו אוטומטי, במקביל מדובר גם באש, שזה גחלס. ודכו אומרת, מה שאמרת, מה ישנו אוכל ומה ישנו אוכל? שור דרכה לנתוקה, בור דרכה לנתורה. השור דרכו לנתק את הקשרים. זאת אומרת, אם רק לא תעשה שום דבר, הוא יתנתק. בור הדרך של די האנשים שעוברים בסמוך לו המחסי פול סוף סוף. נמצא שבזה שאפילו שהוא מסר את זה לחרש שויט וקוטן, אבל עצם הדבר שהוא הסיר את זה ללא שמירה מעולה, זה כבר פשע, לכן הוא חייב. גחלס, אם הוא רק לא יעשה שום דבר, כמה דשובק לא רק ישיר את זה, מאמי ואוזלה, זה הולך ומתחבא, הולך ומתחבא גחלס. נמצא שכדי לעשות עזק צריך ללבות את האש. על זה הוא לא היה צריך לעשות את החשבון הבעל הבית הזה, ויכול למסור, אף על פי שלכתחילה בטח הוא לא היה צריך למסור את זה לחרש שויט וקוטן, אבל אם הוא מסר לחרש שויט וקוטן והם ליבו את זה, זה לא היה צריך לעלות בדעת בעל הבית, ולכן אין בו חיוב. שואל את הגמרא ולרבי יוחנן, שהוא אומר, אפילו מוסר לא ישלב אסנם בפוטר דכבוס אוכל, מדובר בשור מותר, השעשור לא מקושר, והבור מגולה. מה שנוכה ומה שנוכה, איך תתרץ את זה, למה בשור ובור, אבל הבית חייב, ולמה באש שלבת הוא פטור. סוף סוף שלבת זה גם דבר כמו שור לא קשור, שזה יכול תקף מיד להזיק, אם רק אחר שיקח את השלבת לזרוק את זה לשדה של החבר שם, בוודאי יגרם שריפה, למה שלא יהיה חייב? אומרת הגמרא, אוסום צפסה דחרש כגורן. בעניין הזה של האש, החרש לקח את השלבת ושם את זה בשדה של החבר. הוא עשה משהו. ללא עשייתו, לא היה קורה שום דבר. ולכן הבעל הבית לא חייב. אוכל, מה שאין כן בשור ובור, לא החרש והשויט והקוטן הם שגרמו את ההזק. הם לא עשו שום דבר. הם רק לא שמרו עליו, אבל לא עשו בפועל שום דבר. לא הצפסה דחרש כגורם לי. ואם כך נמצא, שהבעלים, היות והם לא הפקידו שמירה מעולה, הרי שהם חייבים. כי גם ללא שום עשייה, הרי שהם גורמים נזק. השור, ברגע שלא קשור, יכול לגרום נזק. הבור, ברגע שהמכסה פתוח, גורם נזק, מישהו עובר ונופל לתוכו. אז באמת לא צריך לעשות שום מעשה. מה שאין כמחרש ודבקות, כדי שיגרם סיפור של נזק, הרי צריך ללכת אחרי חרש ודבקות ולזרוק את זה לשדה של החבר. ועל כן, אין לחייב את הבעל הבית.